שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו סיימנו אתמול לעסוק בסוגיות של טוען טענת גנב, הגענו למשנה בדף כ"ח עמוד ב'. האמת היא שהיינו צריכים להמשיך עוד שתי שורות, לקרוא את ראשיתה של המשנה כאן, משום שלמעשה כל סוגיות טוען טענת גנב הן ביאור על המשנה כאן, בדף כ"ח עמוד ב', וכך קורה לפעמים, שהגמרא מבררת את הנושא עוד לפני שהוא נזכר במשנה, מה גם שבמשניות, בחלוקת המשניות, לא בגמרא, חלוקה קצת אחרת מאיך שהיא מופיעה כאן בגמרא. על כל פנים, הדיון בטוען טענת גנב, דהיינו בבעל פיקדון, אדם שקיבל פיקדון, אדם שקיבל חפץ לשמור עליו ונשבע בשקר, הדיון הזה מהווה המשך ישיר ללכות קרן וחומש ואשם. אנחנו דיברנו על גזלן שנשבע לשקר, אבל ההלכה נכונה באותה מידה גם לגבי פיקדון. וכאמור, אגב, הכי אומרת המשנה כאן, דף כ"ח עמוד ב', היכן פיקדוני? אמר לו, עבד, משביעך אני, ואמר אמן. והעדים מעידים אותו שהחלום משלם את הקרן. לעומת זאת, אם הוא הודה בעצמו, אז כמובן משלם קרן חומש ואשם, זה הדין של אשם גזלות. לעומת זאת, אם כאשר הוא שאל אותו היכן פקדוני, הוא אמר לו שהוא נגנב, לא שנאבד, אלא שנגנב, ועל זה השביע אותו המפקיד ואמר אמן, והעדים מעידים אותו שגנבו משלם תשלומי כפל, הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם. וזו אם כן ההבחנה שכבר ראינו, בררנו בהרחבה, לא נחזור על זה עכשיו, בין מי שסיפר שהחפץ נגנב, ואז הוא נחשב לגנב בעצמו, טוען טענת גנב, ואם באו עדים הוא צריך לשלם תשלומי כפל, כמובן אם הודה מעצמו הוא לא חייב כפל אלא קרן חומש ואשם, וזה שונה ממי שרק טען שהחפץ נאבד, שאומנם גם הוא שיקר בשבועתו, אבל אין בו החידוש הזה של טוען טענת גנב, ולכן אם העידו עדים כנגדו הוא צריך להשיב את הפיקדון, אם הוא הודה מעצמו הוא מתחייב בקרן חומש ואשם. אז כאמור, על כל זה כבר דיברנו, ומכאן נעבור אל הנושא הבא, אל ההלכה הבאה, שממשיכה לעסוק בענייני חיוב גזלן בקרן וחומש, אלא שההלכה הזו גם מחדשת יסוד גדול בדרכי התשובה והתיקון, בהשבת גזלה, ואולי אפילו מעל ומעבר להשבת גזלה, כפי שנראה מיד. ובכן אומרת המשנה דף כ"ח עמוד ב', הגוזל את אביו, טוב, לא נעים, לא אמור לקרות, אדם לא אמור לגזול אף פעם, בטח שלא אמור לגזול מאבא שלו, אבל גם זה קורה לפעמים. הגוזל את אביו, ונשבע לו, הוא מת. כלומר, האבא בא לתבוע את הבן, ואמר, תחזיר לי את מה שגזלת, והבן נשבע שלא גזל שום דבר, ולאחר מכן האבא הלך לעולמו, והנה עכשיו חוזרים מהלוויה של אבא, ופתאום רגשי תשובה מתעוררים אצל הבן, והוא בעצם מודה שלא רק שהוא גזל מאבא, אלא גם נשבע לשקר, ובמצב כזה כמובן חייב לשלם קרן, חומש ואשם. אלא שכאן יש רק בעיה אחת, להקריב קורבן אשם הוא כמובן יכול, אבל את הקרן והחומש למי הוא יחזיר? אבא כבר הלך לעולמו, ועכשיו הוא עצמו, הגזלן, הנשבע לשקר, הוא עצמו היורש. הכסף שייך לו. אז מה הוא יעשה עכשיו עם אותן קרן וחומש? למי הוא ייתן אותם? שוב אני קורא, הגוזל את אביו ונשבע לו ומת, הרי זה משלם קרן וחומש ואשם לבניו או לאחיו. רק על הביטוי הזה, לבניו או לאחיו, מצאנו מחלוקת נרחבת כאן בין הראשונים. כותב כאן רש"י, לבניו או לאחיו, הרי זה משלם קרן וחומש לבניו של אביו. או לאחיו של אביו, אם אין לו בנים. עכשיו, מי זה בניו של אביו? זה הבנים של הנגזל, שהם האחים של הגזלן. ומסביר רש"י ואומר, ואף על גב דנפלה ירושה כמי דהאיך, כלומר, סוף כל סוף אותו אדם אומר, מה זאת אומרת? איך אני יכול לתת לבנים של אבא שלי? הבנים של אבא שלי זה האחים שלי, אני יורש יחד איתם. אף על פי כן אומר רש"י, באי למעבד השווה, ואין מעכב אפילו כנגד חלקו. כלומר, אף על פי שהנגזל הוא היורש החוקי, את הקרן והחומש הוא צריך להשיב ליורשים האחרים של אבא שלו. כלומר, לאחים שלו. ואם אין לאותו אדם אחים, אז לאחים של אבא שלו. אבל, שוב, אף על פי שמבחינה ממונית צרופה הוא היורש, והקרן והחומש בעצם מגיעים אליו, או גם אם יש לו עוד אחים, אז לפחות חלק מזה מגיע לו, הוא חייב לשלם. וכאמור, הביטוי לבניו, לאחיו, הכוונה לבניו או לאחיו של האבא, לבניו או לאחיו של הנגזל. התוספות חולקים על רש"י, והתוספות כאן מסבירים לבניו או לאחיו, נראה לבניו של גזלן, או לאחיו של גזלן. כלומר, לבניו או לאחיו, הכוונה לבנים או לאחים שלו עצמו של הגזלן. כלומר, בתחילה אומרים תוספות לבניו אם יש לו, דהם קודמים לכל אדם בחלק המגיעו, שימו לב ביטוי מרחיק לכת של התוספות, ונחשב אותו כאילו מת הוא, והרי בניו יורשים חלקו עם אחיו. מדהים. כלומר, הוא היורש החוקי, הבן הגזלן הוא היורש החוקי, אבל הוא לא יכול לקחת את הכסף לעצמו, ולכן אני מתייחס אליו כאילו הוא מת. מה קורה כאשר אדם הלך לעולמו אבל השאיר אחריו צאצאים, אז הילדים הללו, הנכדים, יורשים את הסבא. והתוספות מצטטים את הסוגיה בבבא בתרא בדף קנ"ט, תחת אבותיך היו בניך, שנכדים יכולים לרשת את הסבא. אז אם כן, רש"י הסביר לבניו ולאחיו של האבא הנגזל, התוספות מסבירים לבניו ולאחיו של הבן הגזלן, ואני כאילו מוציא את הבן מן התמונה, הוא צריך להוציא את הגזלה מתחת ידיו, ויכול לתת אותה אפילו ליורשיו שלו עצמם, כך התוספות. כי אין הפירוש הזה של התוספות, מפרש גם הרמב״ם בפירוש המשנה כאן, וכותב הרמב״ם אמר השם, והשיב את הגזלה אשר גזל, ולפיכך, מי שגזל אין לו תקנה, עד שתצא גזלה מתחת ידו, או עם חולו הנגזל. ולפיכך, אם מת אביו וגזלה תחת ידו, ואביו לא מחל לו, צריך על כל פנים להוציא אותה הגזלה מתחת ידו. כמו שראינו גם ברש"י, זה בעצם היסוד העקרוני של המשנה. שהגזלן הזה לא יכול להמשיך להחזיק את החפץ תחת ידיו, למרות שהוא הבעלים החוקי. ממשיך הרמב״ם ואומר, אם היו לו, כלומר לגזלן, אחים, משלם להם מה שגזל. או ייתן את הגזלה לבניו, כלומר לבנים שלו עצמו של הגזלן, כדי שתצא הגזלה מתחת ידו. אז כאמור, הפירוש של הרמב״ם בפירוש המשנה דומה לפירוש של התוספות, הגרא בהערה שלו כאן על הדף, עומד על זה שהרמב״ם גרס קודם לאחיו, ורק אחר כך לבניו. אבל שוב, הרמב״ם מסכים ברמה המהותית לתוספות, שמדובר על בניו ואחיו של הגזלן, ולא על בניו ואחיו של האבא הנגזל. הגרא מציין שיש הבדל נוסף בין הרמב״ם לבין התוספות, לא רק בסדר הדברים, שכן הרמב״ם בתוך דבריו שם בפירוש המשנה כותב, במה דברים אמורים? בשהייתה הגזלה קיימת אצלו ולא נשתנית ולא קנאה בשינוי כמו שקדם. כלומר, לדעת הרמב״ם, כל ההלכה במשנה שלנו, שמי שגזל את אביו, הגם שמבחינה ממונית הוא ירש את האבא, עדיין הוא לא יכול להחזיק את הגזלה תחת ידו, אומר הרמב״ם, זה דווקא כאשר הגזלה קיימת בעין, דווקא כאשר הגזלה לא נשתנתה, אבל אם הגזלה באמת עברה שינוי, הרי שהוא, ובעצם כל מה שיש זה רק חובת השבה ממונית, אבל לא את החפץ עצמו, אז ההלכה במשנה שלנו לא רלוונטית. ובאמת הרמב״ם כותב את הדברים בפירוש במשנה תורה, בפרק ח' מלכות גזלה ועבדה, הגוזל את אביו ונשבע לו ומת האב, אם אין הגזלה קיימת או נשתנית, עושה חשבון עם אחיו על הקרן, אם אין הגזלה קיימת, כלומר שהגזלה לא פה, או שהיא עברה שינוי, אז עושה חשבון עם אחיו על הקרן ועל החומש. כלומר, מתחלקים בין כולם, כי אמנם יש עליו עדיין חובת השבה של קרן וחומש, אבל הגזלה לא קיימת, אז על הקרן והחומש הזה הוא עושה חשבון עם האחים. ואם הגזלה קיימת, אומר הרמב״ם, חייב להוציא הגזלה עצמה מתחת ידו, לפיכך נותן את הגזלה ואת החומש לאחיו, ועושה עמהן חשבון. אז מן התוספות הארוך כאן מדף קופרת עמוד ב', קופתת עמוד א', מוכר שהתוספות ודאי לא הבינו כמו הרמב״ם, ולדעת התוספות אפילו אם הגזלה אינה קיימת, עדיין יש חובת השבה. וחובת ההשבה הזו שמוטלת על הגזלן היא דווקא לאחיו, לבניו, לא משנה, אבל הוא לא יכול להחזיק את הכסף מתחת ידו. הרמב״ם מצידו כנראה מפרש שכל החידוש במשנה נוגע אך ורק לחפץ הגזול עצמו. שאת החפץ הזה הגזלן לא יכול להחזיק תחת ידיו. אבל את החוב, אם באמת כל מה שנשאר זה רק חוב כי הגזלה כבר נשתנתה, הנה חינמי, על זה לא נאמר הדין של המשנה. ומכאן נובע חידוש נוסף, שלדעת הרמב״ם גם כאשר הוא הוציא את הגזלה מתחת ידו, מפורש שעושה עם העין חשבון. כלומר אותו בן גזלן לא ממש הפסיד מזה. את החפצה, את החפץ הגזול הוא צריך להוציא מתחת ידיו, אבל בחשבון של הירושה הוא מתחשבן עם האחים שלו. ובכן, פירושים שונים יש במשנתנו, והגרא שוב כדרכו ממש מאיר בקצרה, אז יש פה כמה חילוקים וכמה הבדלים בין הפירוש של הרמב״ם לבין הפירוש של רש"י ושל התוספות, אבל העיקרון מוסכם על הכל. כדי לתקן את הגזלה, הגזלן חייב להוציא את הגזלה מתחת ידיו. ואף על פי שמבחינה ממונית צרופה, הוא היורש החוקי של כל הגזלה, או רק של חלק ממנה אם יש לו עוד אחים. אבל זה לא עוזר. כי החשבון שאנחנו עושים הוא לא החשבון הממוני, זה שלו או לא שלו, זה מגיע לו או לא מגיע לו. החשבון שאנחנו עושים הוא החשבון של התיקון. החשבון של התשובה. וכאשר גזלה תחת ידיך, אז תיקון אין כאן. ותשובה אין כאן, ולכן במצב כזה, בעצם הוא לא הצליח לתקן את חטאו. זה בעצם החידוש שיש כאן במשנה. ובכן אני קורא שוב, הגוזל את אביו ונשבע לו באמת, הרי זה משלם קרן וחומש ואשם לבניו או לאחיו, ובלבד שבאמת יוציא גזלה תחת יד, מתחת ידו. אלא שאומר את המשנה, ואם אינו רוצה, או שאין לו לווה, ובעלי חוב באים ונפרעים, מסביר רש"י, בעלי החוב באים ונפרעים מן ההשבה את חלקו, כגון אם היו שניים אחים והוא השלישי, נפרעים בעלי חובים מן ההשבה שליש החוב, או בגרסה אחרת שליש הירושה, והשאר יגבו ממנו. כלומר, הוא בעצם מחזיר לאחיו את הגזלה, אבל את אותו חלק עצמו שהוא החזיר כאילו לאחים שלו, כדי להוציא אותו מתחת ידו, את זה עצמו באים בעלי החובות וגובים. כלומר, הוא יודע שאת הגזלה הוא לא יכול להחזיק תחת ידיו, אז הוא לוקח הלוואה בסכום של הגזלה, נותן את הגזלה לאחים כי אסור לו להחזיק אותה, ואותו בעל חוב בא ולוקח את הגזלה עצמה. כלומר, מצד אחד הגזלה יצאה מתחת ידיו, אבל מצד שני הוא לא הפסיד מזה שום דבר. כאילו הוא לקח הלוואה על חשבון הגזלה, וכשהוציא את הגזלה מתחת ידו, בא אותו בעל חוב וגבה את הגזלה. ולכאורה, ההלכה הזו מאוד מפתיעה. מה הפשר הביטוי אם אינו רוצה? לא אומרת, זאת ההלכה שהוא צריך להוציא גזרה תחת ידו. זאת אומרת, לא רוצה, אתה חייב. זאת הדרך לתקן, זאת הדרך לשוב בתשובה, להוציא גזרה תחת ידו. מה זה אם אינו רוצה? לפי הגישה שהדגשתי מקודם של הרמב״ם, אני חושב שהדבר מבואר היטב, דהיינו, שמבחינה ממונית צרופה, באמת אפשר לעשות כל תצדקי וכל פטנט שימנע את הצורך להפסיד כסף. הוא לא רוצה, כי הוא באמת לא מחויב להפסיד את הכסף הזה. מבחינת דיני ממונות, מבחינת החושן משפט, הכסף הזה הוא שלו, הוא גזל מהאבא, אבל עכשיו האבא מת והוא ירש אותו. אלא שיות שהמטרה היא בעצם לא המטרה הממונית. המטרה היא שתצא גזלה מתחת ידיו, לכן המשנה נותנת את הפתרון הזה שאם הוא לא רוצה להוציא את הגזלה, או שהוא באמת נמצא בדוח הכלכלי גדול והוא לא יכול להרשות לעצמו להפסיד את הכסף הזה של הגזלה, אז מצד אחד אנחנו רוצים להגשים את המטרה הזו שתצא גזלה מתחת ידו, ומצד שני מוצאת הגמרא, מוצאת המשנה את הפתרון שבאמת לא יפסיד. אז על האופן המדויק שבו הוא מעביר את הכסף לאחים שלו, ואז בא בעל חוב וגובה, זה בעצם הנושא של אותו תוספות שהזכרתי כאן מקודם, בדף קופחת עמוד ב', קופחת עמוד א', התוספות כאמור סבורים שהדברים נכונים גם אם הגזלה עצמה אינה בעין, אלא שהוא צריך רק להחזיר כסף. והתוספות אומרים, עד רבה, שאם הוא רק צריך להחזיר כסף, אז מספיק שלבעל חוב יש יבוד כללי, אם הגזלה עצמה קיימת, ואת הגזלה עצמה, את החפץ עצמו הוא מחזיר לאחיו, אז צריך שהשיבוד יהיה שיבוד ספציפי על החפץ, מה שקרוי הפוטיקי מפורש, זה כאמור הדיון בדברי התוספות, ומי שרוצה יכול להגיד. מעניין לעניין, המשנה מזכירה שאותו מנגנון עצמו של איזושהי נתינת עקיפין כזאת, קיים לא רק בגזל, אלא גם בהלכות נדרים, בהלכות מודר הנאה. אומרת המשנה, קופחת עמוד ב' למטה, האומר לבנו, קונם אי אתה נהנה משלי. ושוב, צערנו, המשפחות הכי טובות, היה איזה סכסוך בין האבא לבן, והאבא אמר לבן, אתה לא יכול ליהנות מן הנכסים שלי. אם מת, יירשם. אם האבא הלך לעולמו, ודאי שהבן יורש אותו. כי המגבלה הזאת שאבא הטיל, שלא תהנה מן הנכסים שלי, זה כמובן רק בחיי האבא. לעומת זאת, אם האבא אמר בפירוש שהקונם הזה הוא בחייו ובמותו, טוב, במצב כזה באמת סתם עליו את הדרך, ואם מת, לא יירשנו, ויחזיר לבניו או לאחיו. כלומר, במצב כזה, באמת הבן לא יכול לרשת את אביו, אלא זה מתחלק בין בניו או אחיו, ושוב אותו דיון, האם מדובר על בניו או אחיו של האבא, או בניו ואחיו של הבן. אלא שגם כאן מציעה המשנה את אותו פתרון, שזה, ואם אין לו, כלומר, אם אותו בן שהאבא הדיר אותו הנאה מן הנכסים, סובל ממצוקה כלכלית, ואין לו משלו, אז באמת יכול להשתמש באותו פתרון, דהיינו הבן לוקח הלוואה, ובאים בעלי החוב, וגובים מנכסי הירושה. ואז נמצא שהבן לא ירש באופן ישיר, לא נהנה באופן ישיר מן הנכסים, אלא נהנה מהם רק בעקיפין. כזכור, כשלמדנו נדרים, דיברנו בהרחבה על הנושא הזה, התוספות כאן בדף קופתת עמוד א' מזכירים את הסוגיות שם, מתי הדבר הזה מותר או מתי הוא אסור, מתי הנאה עקיפה במודר הנאה מותרת או אסורה, זה לא עיקר הדיון שלנו כאן ולכן לא נאריך, מי שרוצה יכול לעיין כאן בתוספות או בסוגיות שם במסכת נדרים. כאמור, היסוד הגדול שמתחדש כאן במשנה, וכמו שכבר אמרתי, זה יסוד שהוא בכלל בדרכי התשובה והתיקון, ואולי לא רק בהלכות גזל. זה שקודם כל תוציא את החפץ הזה מתחת ידיך. אתה לא יכול להמשיך לישון בשקט כשחפץ הגזלה נמצא אצלך בבית, הגם שמבחינה ממונית יכול להיות שזכית בו, יכול להיות שירשת אותו. ולכן מוסיפה הגמרא דף קופתת עמוד א' ומחדשת, אמר רב יוסף, אפילו לארנקי של צדקה. כלומר, באמת, למרות שהמשנה אמרה, תיתן לבנו, לאחיו, והזכרנו את מחלוקת הראשונים, האם בנה ואחיו של הגזלן או של הנגזל, אומר רב יוסף, האמת זה לא כל כך משנה, אפשר לתת את זה אפילו לצדקה. העיקר שהכסף הזה לא יישאר תחת ידיך. אמר רב פאפה, וצריך שיאמר, זה גזל אבי. כלומר, אתה באמת יכול לתת את זה לארניקי של צדקה, אבל אתה חייב להבהיר שהסיבה שאתה נותן את הכסף הזה לצדקה, זה בגלל שמדובר על משהו שגזלת מאבא שלך. והוא לא יכול להישאר תחת ידיך. אז יש כאן מחלוקת בין הראשונים, האם דווקא כאשר נותן לארניקי של צדקה צריך לציין זה גזל אבי, או אפילו אם הוא נותן לאחד מבני המשפחה, לבניו, לאחיו, כמו שראינו מקודם במשנה, גם אז הוא צריך לומר בפירוש, דע לך שכל מה שאני נותן זה רק משום הגזל של אבא. אבל לגופו של עניין, אז באמת למה האמירה הזאת חשובה? ומהי המשמעות שלה? בפסקי הריד כאן מסביר ואומר, ואמר רב פאפה וצריך שיאמר זה גזל אביו, שאם ייתן סתם, מחזי דאיהו מדידי יהיב, והקטי לא הוציא גזלה מידו. כלומר, בעצם כל העניין של המשנה שלנו כאן, עוד פעם משתמש רק לסבר את האוזן, בביטוי מראית עין. זה לא נראה טוב שגזלה שאתה גזלת נשארת תחת ידיך, הגם שמבחינה ממונית אולי זכית בה, אבל אתה לא יכול להשאיר אותה תחת ידיך. ולכן, היות שכל העניין כאן זה מחזה, כל העניין כאן זה מראית עין, ממילא אומר הריד נדרשת אותה אמירה מלווה, שיהיה ברור שכאשר אתה מוציא את זה מתחת ידיך, זה לא סתם. אתה עושה את זה מסיבה, שכמו שהדגשנו, מסיבה של תשובה, מסיבה של תיקון. והצדק צריך לא רק להיעשות, הצדק צריך גם להיראות. ושיבינו, וזה יהיה ניכר, שאתה באמת מוציא את החפץ הזה מתחת ידיך, משום שמדובר על חפץ של גזל. כאמור, יש כאן חידוש ייחודי ומעניין, שאדם זכה בממון מבחינה חוקית, ובכל זאת נדרשת גם חובת השווה. כלומר, הוא צריך להוציא את הממון הזה מתחת ידיו. וכדי ללבן את ההלכה הזו יותר, ואני יודע שעצרנו באמצע משפט, אבל צריך עכשיו להקדים הקדמה אחת. כדי ללבן את ההלכה הזאת יותר, עוברת הגמרא עכשיו לסוגיה אחרת, וגם כאן, אם היינו לומדים רק את המשנה, אז היינו צריכים להמתין עד מחר, עד המשנה כאן מדף קופיות כדי לעסוק בסוגיה הזאת, אבל שוב, הגמרא קצת מקדימה את המאוחר, והגמרא עוברת לדבר על העניין של גזל הגר. כבר קראנו כמה פעמים, בימים האחרונים, את הפסוקים בסוף פרשת ויקרא, לגבי מי שגזל ונשבע שחייב, והוא שלא חייב, והוא צריך להביא קרן וחומש ואשה. הנה, כאשר אנחנו מגיעים לפרשת נשא בחומש במדבר, פתאום התורה חוזרת פעם נוספת על אותה הלכה עצמה. וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל בני ישראל, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם נמולמה על בהשם, והשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את השמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו ונתן לאשר השם לו, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, והשם המושב להשם לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו. והדברים, כאמור, כבר מוכרים לנו. מדובר על מי שמעל מעל, בהשם ובחברו, ביחד, והוא צריך להשיב קרן וחומש, וגם להקריב קורבן השם. וחז"ל באמת עומדים על כך, שהפרשייה הזו בנשא לא נתחדשה אלא בשביל אותו מקרה מיוחד שנזכר בה, בשביל ההלכה של ואם אין לאיש גואל, האשם המושב להשם לכהן. כלומר, מה הדין כאשר אין מי שעומד כתובע? אין מי שמבקש את הממון, את הקרן ואת החומש? ולכאורה, הסברה הפשוטה הייתה שבמצב כזה, הגזלן זכה בחלקו, אין לו למי להשיב, אז שיחזיק את זה אצלו. ולכן באה התורה ומחדשת שגם במצב כזה הוא צריך להוציא גזלה מתחת ידו ולתת אותה לכהנים. מי הוא זה ואיזה הוא שאין לו גואל? איפה מצאנו דבר כזה ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו? אז כותב רשי שם בנשא ואמרו רבותינו, בברייתא שנראה מיד כאן בסוגיה ובמשנה בדף קופיות שנלמד מחר, כותב רשי ואמרו רבותינו וכי יש לך אדם בישראל שאין לו גואלים או בן או אח או שאר בשר הקרוב ממשפחת אביו למעלה, עד יעקב אבינו, אלא אומר רש"י, זה הגר שמת ואין לו יורשים. כלומר, אדם גזל מגר, נשבע לו לשקר, בינתיים הגר הלך לעולמו, גר אין לו יורשים, אין לך למי לתת, ולכן באה התורה ואומרת, הוציא את הגזלה מתחת ידיך, ותיתן אותה לכהנים. וכאמור, זה בדיוק המקרה בסוגיה שלנו. אדם גזל ונשבע לשקר, אבל עכשיו מבחינה ממונית אין חובת השווה משום שאבא שלו כבר נפטר והוא ירש אותו. ובכל זאת הגזלה חייבת לצאת מתחת ידיו והוא נדרש לתת אותה למישהו אחר במשפחה, לצדקה. ולכן המעבר מהנידון של המשנה שלנו לנידון הזה של גזל הגר הוא מעבר טבעי. בשני המצבים אנחנו רואים שדורשים מן הגזלן להוציא את החפץ מתחת ידו, הגם שמבחינה ממונית החפץ הזה בעצם אמור להיות שלו. בשולי הדברים האלה רק צריך להוסיף ולהזכיר, שכפי שכבר הדגשתי כמה פעמים הערב, הסוגיה שלנו עוסקת ביסוד גדול בדרכי התשובה והתיקון, שאדם צריך להוציא את הגזלה מתחת ידה. ובאמת, צריך לדעת שפרשיית גזל הגר, שאנחנו מתחילים ללמוד עכשיו ונמשיך במחר, הפרשייה הזו של גזל הגר במידה רבה אפשר לראות אותה כפרשיית התשובה. שכן ידועים דבריו של הרמב״ם, שלא מנע את מצוות התשובה כמצווה במניין התרי"ג, אלא כותב הרמב״ם בפתח הלכות תשובה, פרק א' הלכה א', כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא שנאמר, איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם למול מעל בהשם וכו', והתוודו את חטאתם אשר עשו. אומר הרמב״ם, זה וידוי דברים, ווידוי זה מצוות עשה. ואם כך, לדעת הרמב״ם, אין מצוות תשובה במניין התרי"ג, אלא יש מצוות וידוי. והמקור לאותה מצוות וידוי, בפרשיית גזל הגר. וככה, למשל, מי שירצה לפלפל בדברי החינוך והמנחת חינוך, בכל הנוגע למצוות התשובה, מי שנחה עליו הרוח באלול ללמוד מנחת חינוך על הלכות תשובה, יידרש לפרשת נשוא. ושם, על הפסוקים הללו, ימצא את דברי החינוך ודברי המנחת חינוך בנושא הזה. אז כמו שכבר אמרתי כמה פעמים, יש נטייה ללמוד הלכות תשובה באלול, בעשרת ימי תשובה, בשאר ימות השנה הלכות תשובה ככה קצת עומדות בצד. אבל חבל, לחזור בתשובה צריך תמיד, ומי שלא משתכנע מזה, אז ייזכר שהשבוע אכל בעזרת השם פורים קטן, אז זה זמן טוב להתחיל לחזור על דרשות פורים, כיפורים ויום הכיפורים וכו', וכל הדבר הזה קשור לענייני גזל הגר. טוב, אז אחרי ההקדמה הקצת ארוכה הזאת, נחזור לסוגיה שלנו, דף קופתת עמוד א', ולהשוואה בין ההלכה של משנתנו לבין הלכות גזל הגר. אז ראינו שהגזלן, מי שגזל מאביו ונשבע, צריך בכל דרך להיפטר מן הגזלה, ואפילו לתת אותה לארנקי של צדקה, ושואלת הגמרא את השאלה המתבקשת. שואלת הגמרא, והמי? נמחלי לנפשי. כלומר, הוא זכה בזה מבחינה ממונית, אז שימחל לעצמו על החוב של עצמו. עכשיו שוב, למחול לעצמו על החוב של עצמו, נמחלי לנפשי, זה בעצם אומר, אין כאן חיוב ממוני. אין לו למי להחזיר, כי הוא ירש את האבא. שמה תאמר שמחילה לא מועילה בגזל, אבל זה לא יכול להיות. מילות נענה, אם לא למדנו במשנה הקודמת, מחל לו על הקרן ולא מחל לו על החומש, ומחל לו על החומש, לא מחל לו על הקרן וכו' וכו', על מה? בר מחילה הוא. כלומר, במשנה לאל בפרק שלנו מפורש, שאפשר למחול על קרן ואפשר למחול על חומש. כלומר, שאם באמת יסתלק מכאן החיוב הממוני, אז הגזלן לא יצטרך להחזיר. אז אם באמת כאשר החיוב הממוני מסתלק אין חובת השבה, אז למה במשנה שלנו זה לא מועיל? אומרת הגמרא, באמת לכאורה המשניות סותרות זו את זו. כאן אצלנו נאמר שמחילה לא תועיל, כי אם מחילה הייתה מועילה, אז אדם היה מוכל לעצמו כי הוא ירש את הכסף. ואילו במשנה הקודמת משמע שמחילה כן מועילה. אמר רבי יוחנן, אין ברירה, צריך להרים ידיים ולומר, לא קשיא, הא רבי יוסי הגלילי, הא רבי עקיב. צריך לומר שזו מחלוקת תנאים, האם אפשר למחול על גזל. ואיפה מצאנו את המחלוקת הזאת בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא? בהלכות גזל הגר. דתניא, ואם אין לאיש גואל להשיבה שם, וכי יש אדם בישראל שאין לו גואלים, אלא בגזל הגר הכתוב מדבר. וכמו שכבר הסברנו מקודם. ומסבירה הברייתא, הרי שגזל הגר ונשבע לו, כלומר נשבע לשקר, שהוא לא חייב לו שום דבר, ושמע שמת הגר. טוב, עכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, הוא כמובן לא יכול להחזיר לגר, ולכן אין לו ברירה, זאת הפרשייה, צריך לעלות לירושלים, לתת לכהנים. והיה מעלה כספו ואשמו לירושלים, ופגע באותו הגר, שמחה וססון, בא ערוק ברגליו. מתברר שהגר בכלל לא הלך לעולמו. והנה בדרך לירושלים הוא פוגש את הגר, ואם ככה, הוא עדיין יצטרך לעלות לירושלים כדי להביא אשם גזלות. אבל את הכסף הוא לא צריך לתת לכהנים. את הכסף הוא צריך להחזיר לגר. ואם כן הוא פגע באותו הגר, שמתברר שהגר הזה בכלל לא מת, הוא זקפו עליו במילווה, אז הגר אמר, אוקיי, אז אתה חייב לי עכשיו קרן וחומש, ואני בעצם הופך את הכל להיות מילווה, וזה סכום הכסף שאתה חייב לי עכשיו, אבל דעק, אחרי החגיגה הזאת הוא מת. כלומר, אחרי החגיגה הזאת הגר באמת הלך לעולמו. אומרת הברייתא, זכה הלה במה שבידו, דברי רבי יוסי הגלילי. כלומר, כל עוד חשבנו מלכתחילה שהגר מת, והוא לא הספיק להשיב לו עד שלא הלך לעולמו, אז הוא צריך להשיב לכהנים. אבל כאן, שכל החוב כלפי הגר הפך להיות חוב ממוני רגיל, אז ברגע שהגר הלך לעולמו, החוב הזה פקע. כי גר שמת ואין לו יורשים, כל הקודם זוכה בנכסה. ולכן אומר רבי יוסי הגלילי, במצב כזה הגזלן באמת לא יצטרך להוציא שום דבר מתחת ידו. שוב, הגזלן הזה עדיין חייב בקורבן אשם, וקורבן האשם הזה הוא חייב להקריב כשהוא עולה לירושלים. אבל את הכסף הוא לא חייב להחזיר. כי הכסף הזה הפך להיות חוב ממוני רגיל כלפי הגר, וחוב ממוני כלפי הגר והגר מת, אז החוב פקע. כך רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא חולק על רבי יוסי גדלי ואומר, מה פתאום? אין לו תקנה עד שיוציא גזלה מתחת ידו. אומר רבי עקיבא, איך אתה יכול לומר דבר כזה? הרי כל המשמעות של ההלכה שבה אנחנו עוסקים לגבי מי שגזל מאביו, לגבי גזל הגר, זה שהגזלן חייב להוציא את הגזלה מתחת ידו, הוא לא יכול להשאיר אותה אצלו. אז איך אתה יכול לומר דבר כזה? זכה עליו במה שבידו. ובכן, אומרת הגמרא, יש לנו כאן מחלוקת תנאים מפורשת, מחלוקת רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, האם באמת אפשר לבטל חוב של גזלה? לרבי יוסי הגלילי אומרת הגמרא, לא שנה לנפשי, לא שנה לאחרים, מצי מאכיל. ולרבי עקיבא, לא שנה לאחרים ולא שנה לנפשי, לא מצי מאכיל. כלומר, יש כאן מחלוקת תנאים ומחלוקת המשניות. לפי רבי יוסי הגלילי, מכילה מועילה בגזל. ולכן, הגזלן יכול למחול, וזה מה שלמדנו במשניות הקודמות, ולכן גם אדם יכול למחול לעצמו. לעומת זאת, לפי רבי עקיבא, אדם אחרים לא יכולים למחול לו, וממילא הוא לא יכול למחול לעצמו. אז לפי רבי יוסי הגלילי, למה צריך להעמיד בברייתא שזקפו עליו במלווה? כלומר, שמדובר על מצב שהסתבר שהגר חי, והגר אמר, אוקיי, אז עכשיו יש כאן חיוב אחד גדול של הקרן והחומש, ואז הגר הלך לעולמו. למה צריך כזה מקרה מסובך? הרי בכל מקרה, ברגע שהגר ימות, החוב יתבטל. ולרבי יוסי אומר את הגמרא, באמת הנה חינמי, לא צריך את כל הפלפול הזה, הוא הדין אפילו לא זקפו במלווה, והיידה קטן לזקפו עליו במלווה, להודיעך כוחו דרבי עקיבא, דאפילו זקפן עליו במלווה, ולכאורה נוצר כאן חוב חדש, ומי שלקח חוב או הלוואה מגר, והגר מת, אז הוא באמת לא צריך לשלם לו, כי גר שמת נכסה ומפקר. בכל זאת, במקרה שלנו, שמדובר על מלווה שנוצרה מכוח גזלה, אומר רבי עקיבא, אין לו תקנה עד שיוציא גזלה מתחת ידו. ואם כן, לפי התשובה הזאת שבגמרא, באמת המשניות חלוקות. המשנה הקודמת, שמדברת על מכילה, כלומר על הגזלן שמחל את הקרן או את החומש, המשנה הזאת היא כרבי יוסי הגלילי, שבעצם לא מקבל את כל המהלך של המשנה שלנו, שצריך לצאת גזלה מתחת ידו וכו', אלא אומר רבי יוסי הגלילי, הכל הולך אחרי החיוב הממוני. ואם אין חיוב ממוני, כי מחל לו, כי אבא הלך לעולמו, כי הגר זקף במיל וכו', לא צריך להשיב שום דבר. כך רבי יוסי הגדיל. ואילו המשנה שלנו כאן, המשנה לגבי גזל מאביו ומת אביו, המשנה הזאת היא כדעת רבי עקיבא, שאין לו תקנה עד שיוציא את הגזלה מתחת ידו, כמו שהסברנו עד עכשיו. אלא שהגמרה עצמה מקשה ואומרת, שהעמדת שתי משניות באותו פרק כמחלוקת הנעים, מעבר לקושי העצמי שיש בזה, העמדה הזאת היא לא סבירה. משום שאם באמת המשנה הקודמת היא כדעת רבי יוסי הגלילי, שאפשר למחול, אז המשנה הייתה צריכה ללמד חידוש עוד יותר גדול, לא רק שהנגזל יכול למחול, אלא אפילו הגזלן יכול למחול לעצמו במקרה של משנתנו שירש את אביו. ואילו המשנה שלנו, שהעמדנו אותה כרבי עקיבא, שאי אפשר למחול, אז אדרבה הייתה צריכה ללמד שאפילו אחרים לא יכולים למחול. כמו במקרה של המשנה הקודמת, אני קורא את זה בפנים, מה כפלה רב ששת, אי אחי, אם אתה באמת צודק, שיש כאן ממש שתי משניות חלוקות וסותרות כמחלוקת תנאים, אם יש או אין מחילה בגזל, אז לרבי יוסי הגלילי, שאתה מעמיד כמותו את המשנה הקודמת, לשמועינה לנפשי וכל שכן לאחרים. כלומר, המשנה הקודמת, שחידשת שהנגזל עצמו יכול למחול, היית צריך ללמד חידוש יותר גדול. לא רק שהנגזל יכול למחול, אלא שבמצבים מסוימים הגזלן יכול למחול לעצמו, אם הוא גזל מגר ומת, או אם הוא גזל מאביו ומת. וכל שכן שיכול למחול לאחרים. ומצד שני לרבי עקיבא, שאתה אומר שהוא התנה של המשנה שלנו, אז שוב, לשמועינה לאחרים דלא מצי מאכיל, וכל שכן לנפשי דלא מצי מאכיל, שרבי עקיבא אצלנו ילמד, שלא רק במקרה שגזל מאביו לא יכול למחול לעצמו, אלא אפילו הנגזל עצמו לא יכול למחול על החוב. ולכן שוב, העמדה של שתי המשניות, כאילו יש ביניהן מחלוקת, מאוד לא סבירה. ולכן, אומרת הגמרא, חייבים להסביר שהמשניות כולן הן קטנה אחד, ויש ביניהן חלוקה פשוטה, שהמשנה הקודמת מדברת על מצב שבו האחרים, כלומר הנגזל הוא זה שמוכל, וזה לגיטימי וזה יכול לקרות. לעומת זאת, המשנה שלנו מדברת על מצב שבו אין נגזל. הנגזל הלך לעולמו, אדם גזל מאבא שלו ואביו כבר מת, ואז הוא צריך למחול לעצמו, וזה באמת לא תופס. כלומר, זה לא תלוי במחלוקת רבי יוסי הגלילי וחכמים ורבי עקיבא, אלא תלוי בחלוקה שבין מחילת אחרים לבין מחילה לעצמו. אלא שכן מביאה הגמרא שתי אפשרויות. אומרת הגמרא כופתת עמודה לפלמטה, אלא אמר רב ששת, הווה רבי יוסי הגלילי. באמת שתי המשניות כדעת רבי יוסי הגלילי. וכי כאמר רבי יוסי הגלילי דמצי מאכיל, כאשר באמת אפשר למחול, זה דווקא לאחרים. כלומר, הנגזל יכול למחול לגזלן על החוב, אבל לנפשי, מי שגזל מאביו ואז מת אביו, לא יכול למחול לעצמו. אלא למה במקרה של הברייתא זכה עלה במה שבידו, דווקא משום דזקפן עליו במלווה. בניגוד למה שרצינו להסביר מקודם. רבי יוסי הגלילי בדווקא דיבר על המצב שזקפן עליו במילווה, דהיינו, מי שגזל מן הגר, ובסוף מסתבר שהגר, והגר הלך לעולמו בלי שזקפו במילווה, אז ודאי שעכשיו הוא לא יכול למחול לעצמו וצריך להחזיר לכהנים. אבל אם זקפן עליו במילווה, דהיינו שכל החוב הזה הוא כבר לא חוב של גזלה, אלא חוב נפרד, שכולל גזלה וחומש, אז אם הגר הלך לעולמו, החוב הזה מתבטל. זו דעת רבי יוסי הגלילי, אבל אדם לא יכול למחול לעצמו. ואם כן, כל המשניות כולן הן כרבי יוסי הגלילי, מחילה מועילה על ידי אחרים, מחילה מועילה במילווה של גר שהלך לעולמו, אבל בגזלה גריידה, אדם לא יכול למחול לעצמו, כך לפי רב ששת. התוספות כאן שואלים, למה רב ששת מעמיד את שתי המשניות כדעת רבי עקיבא, כדעת רבי יוסי הגלילי, הרי תמיד אנחנו מעדיפים להעמיד כרבי עקיבא, כמו שרבה יאמר מיד, והתוספות בכל זאת מסבירים שרב ששת הבין שחייבים לבחור באפשרות הזאת, כי לדעת רבי עקיבא, לעולם אדם לא יכול למחול על גזל, ואפילו לא במחילת אחרים. ולכן רב ששת מעמיד את שני המשניות כרבי יוסי הגלילי. אבל כאמור רבה חולק על רב ששת ואומר, הווה רבי עקיבא, ודאי שכל המשניות בפרק הן כרבי עקיבא, וכי אמר רבי עקיבא דלומצי מחיל, מה שהתחדש במשנה שלנו, שאי אפשר למחול, הכוונה לנפשי. אדם לא יכול למחול לעצמו אם הוא גזל מאבא שלו, ואז כביכול ירש את הכסף, הוא לא יכול למחול לעצמו. אבל לאחרים, שזה המקרה במשניות הקודמות בפרק, שהנגזל מיוזמתו מוכל הגזלן, מחילה כזאת מועילה גם לדעת רבי עקיבא. שואלת הגמרא, קופתת עמוד ב', מכלד רבי יוסי הגלילי סבר, אפילו לנפשי נמי מצי מחיל, כלומר לפי האוקימתא של רבה, ששתי המשניות הן כדעת רבי עקיבא, יוצא שרבי יוסי הגלילי באמת סבור שאדם מוכל אפילו לעצמו. רגע, אבל אם ככה אומרת הגמרא, אלא גזל הגר דקאמר רחמנה נתינה לכהנים, שזאת ההלכה שנדון בה מיד, שמי שגזל מן הגר והגר הלך לעולמו, אז האשם המושב להשם לכהן, אם ככה לפי רבי יוסי הגלילי, איך היא משכחת לה? באיזה מצב יצטרכו לשלם לכהנים? הרי תמיד אם הגר ימות, בעצם כל הכסף נשאר בידיו של הגזלן, והגזלן ימחל לעצמו, ואם הגזלן מחל לעצמו, אז הוא לא צריך לשלם לכהנים. אז איפה נוהגת פרשיית גזל הגר עליבא דרבי יוסי הגלילי? אמר רבה, הכה במה יסקינה לדעת רבי יוסי הגלילי, כשגזל את הגר ונשבע לו, ומת הגר והודה לאחר מיתה. כלומר, הוא לא הספיק להודות עוד בחייו של הגר, כי אילו היה מודה בחייו של הגר, זה בעצם הדין שזקפן במילווה, שזה הפך להיות חוב ממוני. אבל אם הוא הודה אחרי שהגר מת, שימו לב לביטוי, דבעידנא דעודי, ברגע שהוא מודה, באותה שנייה קנאו השם ונתנו לכהנים. כלומר, גם רבי יוסי הגלילי לא יכול לחלוק על פסוק מפורש, גם רבי יוסי הגלילי חייב להודות שברגע שאותו אדם, ברגע שאותו גזלן הודה אחרי שהגר כבר מת, אז קנה השם, ובאותו רגע הכהנים הם אלה שזוכים, ועל זה, זה מה שנאמר בפסוק. על, על הביטוי הזה, קנאו השם, עזרת השם נרחיב ממש עוד רגע, אבל אין החינמי, כאמור, אם הודה לגר בחייו והגר מת, אז זה הפך להיות מילווה, ואם הגר הלך לעולמו, זכה לעצמו ומחה לעצמו כדעת רבי יוסי הגלילי. ומכאן, כמו שאמרתי, ועוד לפני שאנחנו מגיעים למשנה הבאה בדף קופיות, הגמרא עוברת להעמיר כיותר בהלכות הללו של גזל הגר. מתחילה הגמרא בהלכה שלכאורה באמת הלכה קצת צדדית. באי רבינה, גזל הגיורת מר. כלומר, לא גזל מגר, איש, אלא מגיורת, אישה. האם גם כאן נוהגות ההלכות הללו שאם גזל מן הגר והגר הלך לעולמו, צריך להחזיר לכהנים? האם איש אמר רחמנה, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, ואם כן איש ולא אישה, עודין מה אורחי דקראו? כן, המסמך מנוסח בלשון זכר, הוא פונה לשני המינים כאחד. אמר לרב ארון לרבינה, תאשמד את תניה איש, אין לי אלא איש, אישה מניין, כשהוא אומר המושב, הרי כאן שניים. מסביר רש"י, המושב הרי כאן שניים, תרי השבות כתיב, להשיב והמושב. יש כאן חזרה בפסוק, לישנה אחרינה אומר רש"י, תרי אשמות כתיב. להשיב האשם אליו, האשם המושב. אז יש כאן איזשהו ייתור בפסוק, יש כאן איזושהי כפילות בפסוק, שמלמדת שההלכה הזאת נוהגת גם באיש וגם באישה. אם כן, מה תלמוד לומר? איש, אומרת הברייתא, איש אתה צריך לחזור אחריו, אם יש לו גואלים עם לאו, קטן, אי אתה צריך לחזור אחריו, כי בידוע שאין לו גואלים. כלומר, גר שנתגייר, יכול להיות שיהיו לו ילדים. אם נולדו לו ילדים אחרי הגיור, אז הילדים הללו הם יורשיו, ברור שיש לו יורשים. ילדים שהיו לו לפני הגיור, אין לו זיקה אליהם. אבל ילדים שנולדו לו אחרי הגיור הם ילדיו לכל דבר ועניין שהוא כבר יהודי. אומרת הברייתא, אבל אם מדובר על ילד קטן שהתגייר, הוא בוודאי שאין לו יורשים. ורש"י מאיר שמכאן למדנו בכל מקום שקטן לא יכול להוליד ולקטן אין צאצאים. ולכן מי שגזל מגר קטן, פה הוא לא צריך לחפש אם לקטן הזה יש יורשים. ברור שלקטן הזה אין יורשים, וממילא הממון הולך לכהנים. התוספות כאן מאירים, רגע, עד שאתה דן, האם יש לקטן יורשים? יש לעיין, כיצד בכלל יש לקטן הזה נכסים שאפשר לגזול, הרי הוא קטן? אז לכאורה התשובה הפשוטה היא, שלילד קטן יכולים להיות נכסים, הוא מקיבל אותם בירושה. אבל כאן אנחנו מדברים על גר. אין לו מורישים, כי אם היו לו מורישים, אז יש גם מי שירש אותו. אז התוספות מיישבים שמדובר על קטן שקנה בדעת אחרת מקנה, שבא מישהו והקנה לו חפץ, והתוספות לשיטתם וסוגיות נוספות בשס, שיש לקטן קניין מן התורה, כאשר אחרים מקנים לו, לא נעריך בנקודה הזאת כאן. אז רק בשולי הדיון הזה אני מוכרח להעיר שלא לגמרי נתברר לי מה בכלל הייתה הווה אמינה, שדיני גזל הגר ינהגו רק באיש ולא באישה, למה לחלק בין איש לאישה? אז ראיתי בהרבה אחרונים שמציעים שאולי מה שקנתה אישה קנה בעלה. ולכן הגזל לא אמור להיות שלה ישירות, ועדיין יש לעין, ראיתי בדף על הדף כאן, שמצטט משות שבות יעקב, לא הכרתי את התשובה הזאת בשבות יעקב, שקושר את כל הדיון הזה, קצת קצת ענייני דיומה, לסוגיה של נשים במצוות משלוח מנות, האם אישה מחויבת או לא מחויבת, אם מה שקנתה אישה קנה בעלה, טוב, ועדיין השאלה הזאת בעיניי קצת מורכבת, ורק הערה קטנטנה, את כל התשובה הזאת על העניין של גזל הגר בגיורת, משיב לרבינה רב אהרון. המורה שאנחנו לא כך מכירים, נזכר רק כאן ובעוד סוגיה אחת במנחות, גם שם בתשובה על שאלה של רבינה, אז לנו היה רב אהרון שלנו, שממנו למדנו ועל ברכיו גדלנו, אבל גם בין האמוראים היה רבי אהרון, שאנחנו לא מכירים אותו מהרבה סוגיות, אבל הנה כאן בסוגיה שלנו הוא מחדש, שוודאי שגזל הגר נוהג גם בגיורת. ומכאן, לעצם ההלכה שנתחדשה בגזל הגר, שנדרשת נתינה לכהנים. אז כפי שנראה מחר, בפרשייה הזו עצמה מפרשת נשוא, התורה מזכירה את עיקרון היסוד בזכויות הכהנים בקורבנות, שבעצם כל כהן שמביא קורבן, הקורבן הזה שייך בראש ובראשונה לא עצמו, ועוד נדבר על זה מחר, ועל הסוגיה כאן מדף קופיון שסוקרת את כל מתנות הכהונה, אבל ענייננו כאן, הגמרא דורשת את הפסוק שנאמר שם בפרשת נשוא, כבר קראנו אותו מקודם ואני קורא שוב, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן, מלבד אל הכיפורים, אשר יכפר בו עליו. ועל זה מחדש את הברייתא כאן, דף קופתת עמוד ב', ביטוי שכבר ראינו מקודם, תנו רבנן, להשם לכהן, קנאו השם, ונתנו לכהן, שבאותו משמר. מה פשר הקניין הזה, קניינו של הקדוש ברוך הוא, קניינו של מקום בגזל הגר? אז מצאתי בחזקוני על התורה, שמסביר להשם לכהן, הקדוש ברוך הוא אביו של גר, וראוי ליורשו, לפיכך, יינתן לבן ביתו, דהיינו הכהן. נפלא. הקדוש ברוך הוא, אביהם של יתומים, אביהם של גרים, והוא בעצם יורש את הגר, והכהן הוא בן ביתו של הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא מקבל נחמד. הספורנו בפירושו לחומש כותב, כי כשאין הבעלים קיימים, ראוי להשיב הגזל לבעלי בעליו, והוא האל יתברך, כי עניין שאמרו רבותינו, מת העבד, יחזיר לרבו. אז שוב, לפי החזקוני, הקדוש ברוך הוא אביו של גר, לפי הספורנו, הקדוש ברוך הוא אדונו של גר, ואם את העבד יחזיר לרבו, פירושים יפים ונפלאים, ראויים למי שאמרה. אבל עדיין השאלה נשאלת זה, מה פשר אותה זכות של הכהן מכוח קנאו השם? האמנם אפשר לומר על גזל הגר שמשולחן גבוה כזכו? זה מתנות כהונה שיש בהן קדושה? לכאורה, בהשקפה פשוטה, היינו אומרים, ברור שלא. מדובר על מתנה שכל כולה חולין, אין למי לתת את הכסף, ומצד שני, כמו שאמרנו בפתח הדברים, אנחנו לא רוצים שהכסף יישאר בידיו של הגזלן, ולכן שייתן אותו לכהנים. אבל, מה נעשה? שזה לא מה שכתוב בברייתא. הברייתא אומרת בפירוש, קנאו השם. והתשובה מפורשת בהמשך הדברים. ממשיכה הברייתא ואומרת, אתה אומר לכהן שבאותו משמר, או אינו אלא לכל כהן שירצה. כלומר, אמרת להשם לכהן שצריך לתת את זה לכהן שעובד באותו משמר, כידוע הכהנים מחולקים למשמרות כהונה, שגם הם עוד יוזכרו בסוגיה שנלמד מחר, סוגיה גדולה על כל הנושא הזה של חלוקה למשמרות, מזמן מזמן, כשלמדנו מסכת סוכה, דיברנו על זה בהרחבה, בדברי הרמב״ם והרמב״ן, לא נעריך בזה כאן, על כל פנים, אתה אומר בפירוש בברייתא, שמי שמקבל את מתנות הכהונה זה הכהן שבאותו משמר, או אינו אלא לכל כהן שירצה. אומרת הברייתא, כשהוא אומר, מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו, הרי לכהן שבאותו משמר הכתוב מדבר. החידוש כאן הוא חידוש מופלא. שהשבת גזל הגר קשורה במהותה לקורבן האשם. האשם, שהוא קודשי קודשים, הוא כמובן נאכל הכהנים בלבד. ובמקרה של גזל הגר, גם השבת הממון היא חלק בלתי נפרד מן האשם הזה. וצריך לבאר יותר. כבר כשלמדנו את הפסוקים שם בסוף פרשת ויקרא, עמדנו על זה שיש כאן כפילות מסוימת. מי שגוזל ונשבע לשקר, הוא מועל מעל בחברו, אבל גם מועל בקדוש ברוך הוא, בשלישי שביניהם. והאבון שבין אדם לחברו משולב באבון שבין אדם למקום. אבל, וזה מה שקורה בפרשיית גזל הגר, כמו שלמדנו מקודם בהרחבה, כאשר אדם גזל מגר והגר הלך לעולמו, אז כל הבעלות הממונית הופקעה. לכאורה כל הצד הממוני, כל הצד שבין אדם לחברו חסר לחלוטין. ואז אין ברירה אלא לומר שבמוקד העבירה הזאת עומד רק הצד שבין אדם למקום. ולכן חובת ההשבה הממונית כאן, שמקודם הרחבנו בה במשמעות שלה כמהלך של תשובה, להוציא גזלה מתחת ידו, כל החובה הזאת הופכת לעניין שבין אדם למקום, להשבה לקדוש ברוך הוא. ועל זה אומרת הברייתא, תנאו השם ונתנו לכהן. כלומר, במצב כזה, כל הפרשייה הזאת שיש בה כפילות, שיש בה שניות, שיש בה גם בן אדם למקום וגם בן אדם לחברו. אבל ברגע שמדובר על גר, ניטרלנו את אותה בחינה שבן אדם לחברו, וממילא מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו. ממילא הדבר הזה נשאר כמתנות כהונה, וכמו שרשי יאמר מיד בהמשך הסוגיה, שמדובר על קודשי מזבח ממש, על קודשי מקדש, סליחה, רשי לא אומר קודשי מזבח, רשי אומר קודשי מקדש. כי ההשבה הזאת לכהנים, היא ממש חלק בלתי נפרד מקורבן האשם, וממילא אתה לא יכול לתת לכל כהן שתרצה, אלא דווקא לאותו כהן שעובד באותו משמר. זה בעצם החידוש של הברייתא בהבנת המהות של ההלכה הזאת של השבת הכסף לכהנים. ממשיכה הברייתא ואומרת, תנו רבנן, הרי שהיה גוזל כהן, כלומר יש כהן שגזל מגר ונשבע לו והגר הלך לעולמו, מניין שלא יאמר אותו כהן, הואיל ויוצא לכהנים. כלומר, מה שצריך לעשות כאשר גוזלים מגר זה לתת לכהנים. אז הרי הוא תחת ידי, יהיה שלי. ודינו, אי בשל אחרים הוא זוכה. כלומר, אם זה היה איזה ישראל שגזל מגר, היה צריך לתת אליי. אז בשל עצמו לא כל שכן? באמת קל וחומר חזק. רבי נתן אומר את אותו קל וחומר בלשון אחר, בלשון הרבה יותר מסובכת ומורכבת. ואומר רבי נתן, ומה דבר שאין לו חלק בו עד שיכנס ברשותו, כשייכנס לרשותו, אינו יכול להוציאו מידו. דבר שיש לו חלק בו עד שלא ייכנס ברשותו, מי שנכנס לרשותו אינו דין דאין אחר יכול להוציאו מידו. כאמור, הביטוי של רבי נתן קשה ומורכב, רש"י מזכיר כאן שני פירושים. פירוש אחד, דבר שיש לו חלק בו, הכוונה קורבן של הכהן עצמו. כלומר, אם הכהן מביא קורבן, הוא יכול להקריב אותו בעצמו, אבל אם הוא נתן אותו לכהן אחר להקריב אותו, אז לכהן בעל הקורבן, אין יותר חלק בקורבן. זה הפך להיות של הכהן המקריב. אז דבר שאין לו חלק בו, כלומר גזל הגר, ברור שהוא לא יכול לזכות בו בעצמו. ברור שהוא זוכה בו בעצמו. זה הקל וחומר של רבי נתן. או פירוש שני שרשי אומר, דבר שאין לו חלק בו, הכוונה תרומות ומעשרות, שהן מתנות הגבול, ולכן אין זיקה לכהן ספציפי בתרומות ומעשרות, בניגוד לקודשי מקדש, שמחולקים באופן מהותי לכהני המשמר. אז את הפירוש השני הזה, רשי מזכיר בשם עוקר הרים, ביטוי יחידאי בכל רשי על הש"ס, מסוג הדברים שלא היית עומד על הפתרון שלהם, אלא מהחוקרים שמצוטטים בפורטל הדף היומי, שמסבירים שכנראה מדובר על איזושהי רמיזה לרבנו יעקב בר יקר, רבו של רשי. על כל פנים רבי נתן מתכוון בדיוק לדברי התנא קמא, שיש כאן קל וחומר מתבקש שהכהן יזכה בשל עצמו. כלומר, אם הכהן זוכה בשל אחרים, ברור שהוא זוכה בשל עצמו. אלא מסבירה הברייתא, לא. אם אמרת בדבר שאין לו חלק בו, שכשם שאין לו חלק בו, כך אין לאחרים חלק בו. תאמר בגזל, שכשם שיש לו חלק בו, כך יש לאחרים חלק בו. כלומר, היות שמה שצריך לעשות בגזל הגר, זה לחלק גם לאחרים, לחלק לכל כהני המשמר, ולא רק לאותו כהן ספציפי, ממילא לא יכול לבוא אותו כהן ולהגיד, טוב, אבל אני זוכה בגזל הגר שאני החזרתי. אלא, מסיים את הברייתא, וזה נכון גם לרבי נתן וגם לתנא קמא, גזלו יוצא מתחת ידו, ומתחלק לכל אחיו הכהנים. כהן שגזל את הגר ונשבע לו וכולי, לא יכול לשמור את הכסף לעצמו, אלא צריך לחלק לאחיו הכהנים. אגב, מתחבר באופן ישיר להלכה שבה פתחנו, שבכל מקרה אדם צריך להוציא גזלה מתחת ידו. אבל שואלת הגמרא, רגע, והכתיב, וזה ההמשך של אותה פרשייה עצמה, ושם בפרשת נשוא, והכתיב ואיש את קודשיו לא יהיו. כלומר, איך אתה יכול לומר דבר כזה? איך אתה יכול לומר שהכהן צריך לתת את אותו גזל הגר לאחיו הכהנים? מה פתאום? הרי איש את קודשיו לא יהיו, ועד רבה, הסברת מקודם שההשבה של הכסף היא חלק מקורבן האשם, אז כמו שכהן יכול להקריב את האשם של עצמו, ככה גם ייקח את הכסף לעצמו. עונה הגמרא, אחא במאי עסקינן, בכהן תמה. שאם הוא תמה, הוא לא יכול להקריב את הקורבן. אומרת הגמרא, רגע, רגע, היא בכהן תמה, אז כל הפלפול הזה של רבי נתן, דבר שיש לו חלק בו, מאיתלי, זה לא נכון? אם באמת מדובר על כהן תמה, אז אין לו חלק בקורבן. ובדיוק כפי שהוא לא יכול להקריב את הקורבן, ממילא לא יכול לקבל את הכסף של גזל הגר. ורשי כאן מדגיש, דאין תמה חולק בקודשי המקדש ואפילו באורות, וגזל הגר נע מקודשי המקדש, הוא כמו שהזכרנו מקודם. ולכן אומרת הגמרא, המקור הוא מקור אחר בהלכה דומה, אלא אתיה לכהן לכהן משדה אחוזה. דתניא בהלכות שדה אחוזה, כאשר אדם מקדיש את שדה אחוזתו, ואין לו מספיק כסף כדי לפדות אותו, ולכן בא מישהו אחר ופודה אותו מן ההקדש, כאשר תגיע שנת היובל, השדה הזו לא תחזור לבעליה, אלא נאמר שם בפרשת בחוקותיי, והיה השדה בצאתו ויובל, קודש להשם תשדה החרם, לכהן תהיה אחוזתו. ובכן, אומרת הברייתא, דתניא, אחוזתו, מה תלמוד לומר? מניין לשדה היוצא לכהנים ביובל, וגאלה אחד מן הכהנים. ראובן הקדיש את השדה שלו, ובא הכהן ופדה את השדה מן ההקדש. מה יקרה עכשיו בשנת היובל? מניין שלא יאמר, אותו כהן שפדה את השדה מן ההקדש, הועיל ויוצא לכהנים ביובל, והרי היא תחת ידי, תהיה שלי. והרי דינו, אותו קל וחומר שראינו מקודם, בשל אחרים אני זוכה, בשל עצמי לא כל שכן. תלמוד לומר, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו, אחוזה שלו ואין זו שלו. הכיצד? יוצאה מתחת ידו ומתחלקת לכל אחיו הכהנים. דהיינו, הכהן נדרש להשיב את אותה שדה לקופה הכללית של הכהנים בשנת היובל, והיא מתחלקת בין כולם. וכאמור, מן ההלכה הזו בשדה אחוזה, למדנו גם לגזל הגר, שהגזל חייב לצאת מתחת ידו ולהתחלק לכהנים, וכאמור הדבר הזה הוא מכוח אותו שילוב ייחודי, שבין היות התשלום הזה על גזל הגר חלק בלתי נפרד מקורבן האשם, לבין הצורך להתנתק לחלוטין מן הגזלה, שאנחנו לא יכולים להשלים ממצב שמי שהוא גזל ישאיר את הכסף תחת ידו, והדבר הזה הוא חלק מאותן דרכי תשובה ותיקון, כפי שבארנו מקודם בהרחבה, ערב טוב לכולם.